ערב טוב לכולם.
טוב,
אז מפקח במשרד החינוך נכנס לבית ספר באמצע שיעור תורה. הוא רוצה לבחון את התלמידים, לראות מה הם יודעים, מה הם מקשיבים. הוא מחפש איזה נושא ככה כללי שכולם מכירים, והוא שואל, תלמידים יקרים, מי שבר את הלוחות? הם מסתכלים אחד על השני ואף אחד לא עונה. אז הוא שואל שוב, אני מבקש לדעת מי שבר את הלוחות. אז אחד מסוף הכיתה צועק, המורה, אני מבטיח שזה לא אני, לא יצאתי מהכיתה בהפסקה. מפקח המור מסתכל על המורה, מה אתה אומר על התשובה של הילד? המורה אומר, תראה, הילד הזה, אני מכיר אותו, הוא ילד ישר, אם הוא אומר שזה לא הוא, אני נוטה להאמין לו. הוא מזועזע, הוא יורד למשרד והוא אומר למנהל, מה הולך פה? זה התלמידים שלך, זה המורים שלך, הם לא יודעים מי שבר את הלוחות. אומר המנהל, כמה זה הלוחות? בית הספר ישלם את זה, די לעשות סיפור, אל תוציא את זה החוצה. טוב, יש לנו בחיים לכל אחד, במקום לדבר על מובילאי, להבדיל, יש לנו בחיים אכזבות, ולפעמים אנחנו נפגשים עם מצבים מאוד מאוד קשים, שאנחנו מתאכזבים. אנחנו מצפים מילד, מצפים מבן זוג, מצפים משותף להתנהגות מסוימת, ומקבלים בדיוק את ההתנהגות ההפוכה, מקבלים בדיוק את התגובה ההפוכה ממה שציפינו, ואנחנו חווים אכזבה וחווים משבר, ושואלים את עצמנו, מה לעשות עכשיו? איך להגיב מול משבר? איך להגיב מול אדם שמאוד מאוד אכזב אותנו? האם להכיל את זה או האם לשבור וללכת לכיוון אחר לגמרי? והשבוע אנחנו קוראים על התגובה הנוראה והקשה של משה רבנו, שהופכת להיות סמל, מוכרת להבדיל בכל הדתות ובכל הסמלים, אחד הציורים המפורסמים באנושות, שבאומנות, בכל התחומים, השבירה של הלוחות. משה רבנו יורד מהשמיים, הוא רואה את עם ישראל בוגד בו. עם ישראל מזנה תחת הקדוש ברוך הוא. בסך הכל חודש אחרי מתן תורה. חודשיים, שלושה אחרי יציאת מצרים. כל הניסים, עשר המכות, קריאת ים סוף. רק הגננת עזבה את החדר לשש שעות. משה רבנו איחר לרדת מהשמיים שש שעות. הוא יורד למטה, והוא רואה שהם עשו עגל זהב, ומחוללים ומרוקדים סביב העגל, ומשה מתרגז מאוד. ואז הוא עושה דבר שהוא לגמרי לא מובן, שנראה לא קשור לעניין. אם הוא כועס על עם ישראל, שירד, יוריד להם את הראש, שישלח את שבט לוי להרוג את כולם, מה משה עושה? הוא לוקח את הלוחות שהוא קיבל מהקדוש ברוך הוא, מכתב אלוקים, פעם יחידה בהיסטוריה, בכל ההיסטוריה, שהקדוש ברוך הוא נתן מתנה למישהו. ביד, חפץ שבא מהשמיים, זה לא חפץ שבא מכאן. הלוחות השניים היו מכאן. הלוחות הראשונים היו מלמעלה. הקדוש ברוך הוא נותן לו חפץ קדוש, חפץ אלוקי, כל כך הרבה ניסים היו בחפץ הזה. ומשה לוקח את הלוחות ושובר אותם. מטיח אותם בקרקע, מנפץ אותם מרסיסים, וכל אחד שקורא את זה שואל, מה עשו לך הלוחות? מה אתה שובר את הלוחות? מה, משה רבינו הוא טיפוס כזה שמתרגז חס וחלילה ומאבד השתנות, ושובר את הדבר הראשון שהוא רואה מול העיניים? יש דבר כזה שאנחנו באים הביתה, עצבנים, קלינו מתנה לילד, ושומעים שהוא בדיוק היום הרגיז את המורה, בדיוק היום הוא עשה בלגן בבית הספר, אז אנחנו לוקחים את החפץ הזה ושוברים אותו. שוברים את השולחן, שוברים משהו בבית, איזה כלי בבית. למה הוא שובר את הלוחות? מה עשו לו הלוחות? איך הלוחות נכנסו לעניין הזה? איך משה פוגע בחפץ הכי קדוש שהיה פה בעולם אי פעם? זה לא חזר שוב. יותר לא ניתנו לוחות שני. הלוחות השניות כבר היו אבן ספיר מאוהלו של משה. היו מהעולם הזה. מעשה ידי אדם. אבל מכתב אלוקים, החפץ הקדוש הזה שהגיע מלמעלה, לא חזר יותר. ואתה שואל את עצמך, איזה התנהגות זאת? מה משה מפגין כאן בהתנהגות הזאת? שאפשר להתרגז ואפשר לאבד השתונות ואפשר לעשות דברים שתתחרט עליהם אחר כך כי אתה מאוכזב, כי אתה מופתע מההתנהגות של האנשים סביבך. מה המשמעות של שבירת הלוחות? למה משה עושה את זה? מה הוא רוצה להשיג בזה? איזה דבר טוב יצא מהשבירה הזאת? בואו נקרא את התיאור של זה, הפסוק בתורה, איך שהתורה מתארת את זה כל כך קשה, שמות למדבט יוטט, מובאה מספר אחד, והיא כאשר קרה ולמחנה, ויר את העגל והמחולות. הוא יורד למטה, הוא כבר שמע מהקדוש ברוך הוא למעלה, שהם לך רד כי שיחת עמך. אבל הוא לא ידע שהם גם רוקדים. זה כבר שבר אותו. הם לא רק עושים עגל, הם גם שמחים עם העגל. הם גם מרגישים איתו בנוח. הם לא במשבר, הם לא במצוקה. אלא הם עושים את זה בשמחה גדולה, בהזדהות גדולה. ויחר אף משה, וישלך מידיו את הלוחות וישבר אותם תחת ההר. הוא לוקח את הלוחות שהוא מחזיק בידיים ומנפץ אותם לחתיכות. אני יודע למה אתה מתכוון, האם הוא נחלש וזה נפל לו או זה?
לא,
הוא היה בצער. הוא היה בצער, אולי, אבל אני שואל, אתה אומר שזה פשוט נפל לו?
לא,
כתוב הישלך. כתוב הישלך. אז אתה מביא דעה שאומרת שהוא כבר לא יכול להחזיק אותם, אבל זה לא מה שכתוב. בתורה כתוב הישלך, לא ויפול. יש בדיחה מצוינת שמספרים להבדיל על אותו יהודי שנהג מערבל בטון, נהג מסעית. כל החיים הוא יושב במסעית, מתחיל את היום ב-4 בבוקר, עד 11 בלילה הוא נוסע מאילת לראש פינה, והוא מקלל את עצמו, את המזל שלו, חם לו במסעית, וכבר משעמם לו ברדיו, והוא מלוכלך ומסריח לו, והוא מקנה בכל החברים, ואיזה מזל יש לו. אז מה הוא מתחיל לדמיין? הקדוש ברוך הוא נתן לנו דמיון שבאפשר לנו לברוח מהמציאות. אז הוא מדמיין שיום אחד הוא ימכור את המסעית ויקנה מרצדס. וככה עם זה הוא חי, שיום אחד הוא יקנה מרצדס ויראה לכולם מה זה. ערב אחד הוא חוזר הביתה ב-8. וזה היה יום קשה במיוחד, הוא כבר ב-2 בלילה יצא מהבית לנשר למלא את המסעית. והוא חוזר הביתה ברבע ל-8 והוא הרוג והוא הרוס והוא לא יכול יותר. ותפסו לו את החניה. והוא לא יכול לחנות בכל מקום, יש רק פינה אחת ברחוב שהוא יכול לחנות. תפסו לו את החניה וכדי להרגיז אותו זה מרצדס. זה כבר היה יותר מדי בשבילו. הוא מאבד השתונות, מסובב את המסעית, פותח מאחורה את הקף, מוריד יציקה על המרצדס, אומר כן יובדו כל אויביך השם, והוא לחפש חניה אחרת. עולה הביתה, דופק בדלת, אשתו פותחת לו עם כל החברים, שרים לו היום יום הולדת ונותנים לו ביד מפתחות של מרצדס. אז אני שואל להבדיל, מה משה מרוויח מלשבור? ממתי יהודי שובר? יהודי מאבד השתונות? יהודי מתמכר לכעס? יהודי משתחרר לגמרי כשהוא בעצבים? מה הולך כאן? באמת הספורנו אומר את ההסבר הכי פשוט, שאומר משה פשוט התייאש. השבירה של הלוחות נועדה לומר, אין עם מי לדבר. משה הגיע למסקנה שאין עם מי לדבר, והוא שובר את הלוחות כצעד של התפטרות, של זריקת מפתחות. למה? כי מה הוא אומר לעצמו? הם כבר לא השתנו יותר, החבר'ה האלה לא השתנו. 10 מכות מצרים הם ראו. הם ראו את ים סוף נקרא. הם קיבלו את התורה מהשמיים. יום יום הם אוכלים מן, הם שותים מים מהבאר, לא היה בכל ההיסטוריה דור דעה. אם אנחנו היינו מקבלים 1% מהניסים שהם קיבלו, ומה יוצא? אני הולך לכמה שעות, נלמד את הדברים בפשטות, לא ניכנס לשאלות שלך. אני הולך לכמה שעות, והם עושים עגל זהב. אלה אלוקיך ישראל. תראה, אתם משוגעים, אתם טורפים? מה אלה אלוקיך ישראל? העגל הזה יכול להוליך אתכם במדבר? יכול לתת לכם מים? הוא פשוט זורק את הלוחות כדי לומר, אין עם מי לדבר. נקרא את הספורנו, מה? מה זה? אתה צודק, וגם אם אתה כועס, לכן אתה שובר? אז תחזיר חזרה. נקרא... אז נקרא... אז הספורנו אומר, למה לקחת? כי למעלה הוא לא ידע שהם רוקדים. זה שבר אותו. אמר, מילא הם עושים את ההגל... הוא לא ידע... לא, הוא ידע שהם חטאו, הוא לא ידע שהם רוקדים. זה שבר אותו. כשהוא ראה שהם שמחים עם העגל, הוא אמר, יש ביטוי ביידיש שאומר, שראש אי אפשר לשתול. אי אפשר לשתול ראש חדש. וואלה, תרופים אומר, וואלה, בן אדם הזה עבוד, אין לי מה לעשות איתו. אז מילא שהקדוש ברוך הוא אמר לו שהם חטאו, אנשים חוטאים, זה דרך העולם. אבל לשמוח עם החטא. רבי יצחק ברדיצ'וב אמר פעם, הוא רצה ללמד זכות על עם ישראל, אז הוא אמר, ריבונו של עולם, תראה, ראיתי יהודים שעושים מצווה, ולפני זה מברכים שהחיינו. קראנו את המגילה, לפני זה בירכנו שהחיינו. הוא אומר, לא ראיתי יהודי שעושה עבירה, ולפני זה מברך שהחיינו. יהודי עושה עבירה, אבל מצטער, למה ריבונו של עולם חטאתי ונכשלתי? הוא רואה אותם רוקדים סביב העגל. זה שבר אותו. הוא אומר, אין לי מי לדבר. כשראה שהיו שמחים בקלקול שעשו, בזה התקצף ונואש שיוכל לתקן המעוות, באופן שיחזרו לתמותם ויהיו רואים לאותם הלוחות. אז ההסבר הכי פשוט, זה הסבר של הספורנו, זה זריקת מפתחות. אגב, זה גם מתאים עם המשפט הבא שלו, אם תיסח חטאתם ועם עין, מכנינה מספריך. שואלים כל המפרשים, מה זה מכנינה מספריך? אתה מתפטר? אומר אברבנאל, כן, משה אמר, אני מתפטר. עזוב, לא מתאים לי כל העניין. זה הסבר אחד, אבל למה זה לא יכול להיות? למה זה הסבר מאוד קשה להבנה? כמו ששואל רבינו בחיי, מה עשו לך הלוחות? מה אתה שופר אותם? אתה רוצה להתפטר, תתפטר. אדם שמתפטר אז הוא שורף את הבנק בדרך. מה אתה מתפטר? מתפטר. אז תגיד, אני מתפטר. מה אתה זורק את הלוחות? אתה מועל בשליחות. נקרא רבינו בחיי, איזה מילים חזקות הוא כותב רבינו בחיי. יש לתמוע על משה עבד השם נאמן ביתו. משה רבינו זה עבד נאמן, זה עבד שעושה את השליחות שלו. איך ערב ליבו לשבור הלוחות שהיו מכתב אלוקים. מאיפה לקח את האומץ? לקבל מתנה מהקדוש ברוך הוא ולנטץ אותה בקרקע. ואם ישראל חטאו ולא היו ראויים אל התורה, היה לו להחזיר התורה לאכסניה שלה ולשאול מה את הקדוש ברוך הוא, מה יעשה בה? לא מתאים לך עבודה, לא מתאים לך תפקיד, לא מתאימים האנשים, מה אתה עושה? אתה חוזר לבוס ואומר, לא מתאים לי? אתה לא שורף בדרך את המכונית שקיבלת ניסים? מה פתאום? בסדר, אבל אוקיי, אז עכשיו אתה גם מכניס את הלוחות לתוך העניין. אילו, והוא מביא דוגמה חזקה מאוד, אילו מלך בשר ודם, שולח מכתב חתום ביד עבדו נאמן ביתו לשרי המלכות, והם אינם רוצים לקבלו. עבד, הוא אומר, מלך בשר ודם. לוקח את הנהג שלו, את העבד הכי נאמן, אומר לו, תעביר את המכתב הזה לאיזשהו שר. תגיד, במכתב כתוב שהשר הוא מפוטר. בשר הוא לא רוצה לקבל את המכתב. אז מה העבד עושה? קורע אותו. ראוי העבד הנאמן להחזירו אל המלך, ולא שינהג בו מנהג ביזיון ויקראינו. אם כן, השאלה הפשוטה והמתבקשת, לאן מובילה שבירת הלוחות? מה התורה רוצה ללמד אותנו? שמותר להתרגז? שאם ילד לא עושה את העבודה, אתה מפרק אותו, אתה מפרק לו את הצעצועים, מפרק לו את החדר, את כל המתנות שקנית לו. מה המסר פה בעניין הזה? ולמה, והשאלה הזאת עוד קטנה לעומת השאלה הבאה, וזה עברה מה שאתה הזכרת. וזאת שאלה עצומה. הרבי דיבר על זה בשמחת תורה תשמ"ד, בבחיות עצומות, עוד מעט נראה איך שהרבי לומד את העניין הזה, נבין למה. בבחיות עצומות הרבי העלה את השאלה הזאת. המילים החותמות את התורה, בזה מסתיימת תורת ישראל, חמישה חומשי תורה, נקרא דברים למד דלת. כולנו מכירים את הפסוק הזה משמחת תורה, אנחנו שומעים אותה כל כך הרבה פעמים. ולא קם נביא עוד בישראל כמשה, אשר ידעו השם פנים אל פנים, ולכל המורה הגדול אשר עשה משה לעיני כל ישראל. נפרדת התורה ממשה רבינו במורה הגדול שהוא עשה לעיני כל ישראל. שואל שם רשי, מה זה לעיני כל ישראל? מה עשה משה לעיני כל ישראל? אתה בטח חושב, מה הכוונה? הוריד את המן, נתן להם מים לעיני כל ישראל, נתן את התורה לעיני כל ישראל, עשה את עשר מכות מצרים לעיני כל ישראל. אומר רשי, מה פתאום? לא זה רגע השיא של הכהונה של משה. רגע השיא של הכהונה של משה, שהוא מקבל בשנייה את ההחלטה לשבור את הלוחות שהוא קיבל מהקדוש ברוך הוא. זה רגע השיא בכהונה של 40 שנה. 40 שנה היהודי שהביא את התורה לעולם הזה, שחיבר בין שמיים לארץ, שלא היה נביא בישראל כמשה, מה רגע השיא של הכהונה שלו? האלפית שנייה הזאת שהוא תופס את הלוחות ומטיח אותם בקרקע. לעיני כל ישראל שנשאו ליבו לשבור הלוחות לעיניהם, שנאמר והשברם לעיניכם, והסכים הדעת הקדוש ברוך הוא לדעתו. הרי משה לא ביקש רשות, אבל בדיעבד הסכים הדעת הקדוש ברוך הוא לדעתו, שנאמר אשר שיברת. מה זה אשר? לשון עושר, לשון שבח. מה זה אשר? מה יש לשבח את משה? אמר לו הקדוש ברוך הוא, ישר כוחך ששיברת. וראיתי ברטב"ש שכותב, עובדה שבשביל משה זה שבח, כי שברי לוחות מונחים בארון. ביחד עם הלוחות השניים, מה הניחו שם גם כן? את שברי הלוחות הראשונים. זאת אומרת שזה לא חטא למשה, זה לא כישלון. אדרבה, במקום הכי קדוש לעם ישראל, אנחנו זוכרים את השבר, זוכרים את ההתפרצות כעס הזאת של משה רבינו. ואנחנו שואלים, מה מונח פה בתוך שבירת הלוחות? א', למה משה כועס? למה משה מתפרק, מתרגש? למה הוא מגיב בצורה כזאת? מה עשו לך הלוחות? ומה מונח פה שזה רגע השיא בחיים של משה? זה לא רק כשל שיהודי כועס, זה לא רק שפל, אלא להפך, זה הרגע הכי חשוב בכהונה של משה, שאיתו אנחנו נפרדים ממנו. איתו אנחנו מסיימים מנהיגות של 40 שנה. וכל אחד יודע מה זה לסיים. כל אחד שמתחיל היום קורס לרטוריקה, קורס לנאום, תורת הנאומה מלמדים אותו. שתסיים, מי ששמע פעם נואמים גדולים, מי שמע את אובמה, שהשורות האחרונות יהיו שורות מחץ, שאנשים ילכו הביתה עם איזו תחושה של התעוררות, תחושה של התלהבות, תחושה של חיבור למסר, של חזון. עם מה התורה נפרדת ממשה רבינו? עם האמירה שמשה שבר את הלוחות והקדוש ברוך הוא הסכים לו. אנחנו מבינים שבתוך הכעס הזה, בתוך ההתפרצות הזאת, יש משהו מאוד מאוד עמוק. טוב, אז באמת, מה מונח כאן? אני רוצה להגיד כמה אפשרויות. סתם חשוב להגיד, בשביל חביבות העניין, חטא העגל זה לא רק הנושא של פרשת כתיסה שנקרא, זה גם הנושא של הספר השני שנוציא השבוע. השבוע אנחנו מוציאים שני ספרים מהארון, גם פרשת כתיסה, ומה הפרשה השנייה? פרשת פרה, אנחנו כבר מתקדמים, זה פרשת פרה. למעשה פרשת פרה גם היא עניינה כפרה על חטא העגל. מה הקשר בין פרה לחטא העגל? מאוד מאוד פשוט. קודם נזכיר את העניין. למה קוראים פרשת... כן, למה קוראים השבוע פרשת פרה בכלל? פרשת פרה זה ההכנה לחג הפסח. פרשת, בעוד שבוע נקרא פרשת החודש, שמזכירים לנו, משיח יבוא בעזרת השם בפסח הזה, נצטרך להקריב קורבן פסח, לפני פסח הוא יבוא, נצטרך להקריב קורבן פסח, אז אנחנו כבר מתכוננים, פרשת החודש, מתכוננים להקריב את קורבן הפסח. אבל מה יהיה? הוא יבוא, אנחנו לא מוכנים. למה? כי לצערנו הרב, כולנו השתתפנו השנה באיזה לוויה, כולנו היינו קרובים למת, לא עלינו ולא על אף אחד, אז מקדימים לקרוא את פרשת פרה, כדי להזכיר לנו להיטהר מטומאת מת, כדי שנוכל לעשות את הפסח.
שבת הגדול היא לפני פסח,
ממש. שבת הגדול, זה ערב פסח, יומיים לפני פסח השנה. יומיים לפני פסח. אבל שבת החודש זה שבת מברכים, שבת פרה זה שבת לפני שבת מברכים. כן. אז נקרא במובא מספר 2 מגילה כ"ט, מקדימים לקרוא פרשת שקלים בשבת שלפני ראש חודש אדר, שבת שנייה זכור, שבת שלישית פרה אדומה, שבת רביעית החודש, בשלישית פרה אדומה אומר רש"י, להזהיר את ישראל להיטהר שיעשו פסחיהם בטהרה, ברביעית החודש הזה לכם ששם פרשת הפסח. מה באמת הרעיון הזה של פרשת פרה? אדם נטמא ממת, אז מה אם נטמא ממת? ואיך חוזרת הפרה שמזים עליו? אז אנחנו יודעים שזה חוק ואי אפשר להבין את זה, ובכל זאת יש פרט אחד שמובן בכל העניין הזה. המוות הוא תוצאה מחטא העגל. המוות זה כתוצאה מקליפה, מסתרה אחר שנדבקה בנו בחטא העגל. כתוב שבמתן תורה, עם ישראל נטהר מעץ הדעת, והיה אמור לחיות לעולם. כשמקבלים תורה מהקדוש ברוך הוא, אתה הופך להיות נצחי כמו הקדוש ברוך הוא, היית אמור לחיות לעולם. זה הרי דבר שמסתדר בהיגיון. אם הקדוש ברוך הוא יוצר משהו, הוא יוצר דברים, אנשים זמניים, אנשים שמתים עם כל כך הרבה צער, עם כל כך הרבה מחלות, ברור שהאדם שהקדוש ברוך הוא יצר צריך לחיות. אז היה חטא צדד, אחר כך היה מתן תורה שריפא אותנו מחטא צדד, ואז הגיע חטא העגל והחזיר בנו את הזוהמה, החזיר בנו את הווירוס.
אז יום של יום שלישי, אמרתי לו, אם אתם אכן כאדם תבוטון
ורד. כבכון, אז זה תוצאה מהחטא, תוצאה מחטא העגל. אז אנחנו מביאים את הפרה כדי לחפר על טומאת מת, לחפר על חטא העגל הזה, כי הפרה, תבוא הפרה ותקנח את צועת בנה העגל. הפרה שהיא נקבה, הפרה אדומה זה קורבן שהוא נקבה, כי הפרה היא האימא של העגל, אז היא מחפרת על החטא של העגל, על החטא שעשה הבן. נקרא ב... מה? מה?
אין קורבן בחבור, ותן להם קצת להשתעשע.
רגע, יצא דעת
למה היה שם,
כדי שיהיה יכולים. אז אחרי, אז אתה... נכון, בסדר, אתה אומר...
תראו את תשומת דיבור הזה שיש פה. באותו דבר, פה, הם הגיעו למעלה כזו.
אז עוד פעם אנחנו מתחילים מחדש. אז 100%, אבל ודאי שהמשבר הוא מרים, זה הרעיון שדיברנו שנה שעברה.
כן.
נקרא, תנחום החוקת חטא, מפני מה כל הקורבנות באים זכרים ופרה אדומה נקבה, משל לבן שפחה שטינף פלטין של מלך, טינף את הארמון, אמר המלך תבוא עמו ותקנח הצואה, כך אמר הקדוש ברוך הוא תבוא פרה ותכפר על העגל. הרעיון הוא שהמוות הוא לא דבר טבעי, המוות זה וירוס, זה וירוס כתוצאה מהחטא, זה זיהום כתוצאה מהחטא שנכנס בנו, הפרה מכפרת על חטא העגל, היא האמא של העגל, היא מכפרת על החטא. אגב, אני רוצה לומר בסוגריים דבר שלא ממש שייך, אבל מאוד שייך. לא מזמן קראתי כתבה וזה לא חידוש, אחר כך קצת בדקתי וראיתי שזה דבר פשוט מאוד. היום יודעים שהזקנה שמביאה אל המוות, הזקנה היא לא תוצאה טבעית, היא לא תוצאה נורמלית, זה איזשהו זיהם, חולי שיש בגנים. יש לנו איזושהי דפיקות בגוף שהיא גורמת לזקנה. אם היום אפשר כבר לבודד, מנסים לבודד את הגן הזה שגורם לזקנה, בבעלי חיים כבר הצליחו להאריך את החיים שלהם. אפשר לזהות את הגן הזה שגורם לזקנה, זה לא דבר טבעי. זה מאוד מאוד מסתדר עם מה שכתוב בתורה, שבעצם כשהקדוש ברוך הוא נתן את חטא הדעת, מה הוא אמר לאדם? וביום אכולך ממנו, מות תמות, זאת אומרת שאם לא היית אוכל, היית חי לעולם. מבחינת הגנום האנושי, זה גנום שיכול להתקיים לעולם. זה שיש זקנה וחולי ומוות, זה איזשהו זיהום שאנחנו הכנסנו בתוך ה-DNA שלנו, וחטא העגל זה איזשהו פרה אדומה, זה איזשהו ניסיון להיטהר מאותו גן חולה, מאותו בעיה שהכנסנו בנו כתוצאה מחטא העגל. אז אנחנו שואלים, אוקיי, אז אמרתי, זה גם פרשת השבוע, זה גם פרשת פרה, שתי הפרשות עוסקות באותו עניין, בניסיון להיטהר מחטא העגל, ואנחנו שואלים, מה משה רוצה? מה הרעיון הזה של שבירת הלוחות? האם זה ייאוש? האם זה התמוטטות? האם זה התפרצות כעס? ברור שעל משה רבינו אי אפשר להגיד את כל הדברים האלו. יש פה איזו כוונה מכוונת. יש סיפור חסידי מאוד מיוחד שהרבי סיפר אותו הרבה פעמים, על חסיד מסוים שהייתה לו איזו צרה, צרה גדולה שממש מוטטה אותו, הסיקה לו את כל הראש, הוא לא יכול לחשוב על כלום, לא יכול לעבוד, לא שום דבר, הרוג מזה לגמרי. והוא נסע לרבי הרשב, רבי שלום בר, היה הרבי החמישי לבית חב"ד, נסע אליו לבקש ממנו ברכה. וכל הדרך הוא מדמיין שהרבי יברך אותו והרבי יוציא אותו מזה ותיפטר הבעיה. הוא מגיע שם ללובביץ' רוסטוב, איפה שהיה הסיפור, והוא נכנס אל הרבי והוא מבקש ברכה. והוא בטוח שהרבי זה כמו כספומט. יהיה בסדר, ברכה והצלחה, תחזור הביתה, הכל מסודר. הרבי מסתכל לו, שלא מסתכל עליו אפילו, ואומר לו, אני מצטער, אני לא יכול לעזור לך. הוא היה בהלם, אתה לא יכול לעזור לי? אתה רבי, מה זאת אומרת אתה לא יכול לעזור לי? רבי אמר לו, אני מצטער, אני לא יכול לעזור לך. הוא התמוטט לגמרי, הוא יצא החוצה, תפס כיסא, התיישב ליד החדר, ופרץ בבכי כזה נורא. זהו, אם הרבי לא יכול לעזור לו, זה אומר שעבדה תקוותו. אולי מישהו היה חולה בבית, אולי צרה אחרת. אין לו למה לחכות יותר, אין לו למה לצפות, צריך להתכונן לגרוע מכל. ישב ובכה ובכה, התפרק לגמרי. אחיו של הרבי, זלמן אהרון, שהיה יותר מבוגר מהרבי, רואה יהודי בוכה. הוא ניגש אליו ואומר לו, למה אתה בוכה? מה יש לך? אז הוא אומר לו, כי יש לי צרה נוראה, מספר לו את הצרה, והייתי אצל אחיך הרבי, והרבי אומר לי, באדישות, אני לא יכול לעזור לך. הוא הזדעזע, הרבי אומר, אני לא יכול לעזור לך, תתפלל, תתחנן, תצעק, מה זה אתה לא יכול לעזור? נכנס לאחיו הרבי ושאל אותו, רבי, מה זאת אומרת אתה לא יכול לעזור לו? למה אתה לא רוצה לעזור לו? אז הרבי שואל, מה זה עניינך? אז הוא אומר, כי הוא יושב בחוץ ובוכה בכאלה בחיות שאי אפשר להישאר אדיש. הרבי אומר, הוא בוכה, הוא שבור, לא ידעתי, תקרא לו לפה. נכנס פנימה, הרבי לבש את הגרטל ובירך אותו שהכל יהיה בסדר וכך נהיה. וזה הסיפור. הרבי הרבה פעמים סיפר את הסיפור הזה וניתח אותו כך. הוא אמר רעיון עצום. הוא אמר, כשהיהודי הזה הגיע, לא היה עם מי לדבר. הוא היה כזה אדיש, כזה זחוח, כזה רגוע, כזה נמצא במקום שלו, שהרבי לא יכול לתת לו ברכה. מה זה לתת לו ברכה? אין עם מי לדבר, הבן אדם אטום. מה זה לתת לו ברכה? אחרי שהוא ישב ובכה, וישב והתפרק, וישב עשה חשבון נפש איפה הוא נמצא בעולם הזה, וקצת הנשמה שלו העירה, אז הרבי יכול לברך איתו ולהתחיל אותו מחדש את הקשר. כתוב המפרשים, הבאתי זה מהברבנל, אומר רעיון עצום. כשמשה רבינו יורד מהשמיים, והוא רואה את הפרצופים של עם ישראל, את המבסוטיות הזאת. אנחנו אתמול קיבלנו את התורה, היום אנחנו עושים עגל, הכל בסדר בחיים. יש לנו מלמעלה מים, מהצדדים מים, הכל טוב לנו. אפשר לעשות מה שרוצים, הקדוש ברוך הוא יפנק אותנו. אומר משה, אני חייב לזעזע אותם. עכשיו הזמן לשבור. כמה שהיום לא מקובל את זה. היום צריכים להבין את נפש הילד, וצריכים לחבק את הילד, אסור חס וחלילה שהילד ידאג יותר מדי, ויהיה בלחץ. שברים את הכל טוב, לזכר... זה נכון, לצנן את השמחה. אומר משה רבינו, כשמשה רבינו רואה את המבסוטיות שלהם, כשהוא רואה את האדישות, אמרנו, מילא אתם עושים עגל, מה אתם רוקדים סביבו? מה כל כך טוב לכם? הרי באמת, משה רבינו מת, משה רבינו נעלם, מה אתם רוקדים סביב העגל? הוא רואה שהם בכזה מצב אדיש, אומר משה רבינו, אני חייב לזעזע אותם. אז השבירה של הלוחות, לפי הפשט של אברבנל, למה היא נועדה? באמת לעשות את המעשה הכי מזעזע שקיים. הוא לוקח את החפץ שהוא קיבל מהקדוש ברוך הוא, אף אחד לא אישר לו, זה חפץ קדוש, החפץ הכי קדוש בעולם, ובוחר לקחת על עצמו, לשבור אותו, לנתץ אותו לרסיסים, כי זה הדבר הכי גרוע שהוא יכול לעשות. למה? כי זה אולי יעצור את ההילולה ויעצור את השמחה, והם יגידו, זה כמו שאבא בא הביתה עם אופניים שהוא קנה לילד, והוא בדיוק שומע שהילד היום משתולל בכיתה, אז הוא לוקח את האופניים ושובר אותם. למי אתה מזיק? הוא מזיק בזה שבבית יעצרו. בבית יחשבו רגע להבין מה קרה פה. אומר אברבנל, דווקא הצעד הכי גשה משה עושה אותו, כי לפעמים צריך לשבור. לפעמים צריך להגיד לילד בבית, תשמע, הגזמת, הלכת יותר מדי. אגב, לפי אני רוצה להגיד שזה גם הלכה. אמרתי, היום לא מקובל את זה. היום אסור לפגוע בילדים, אסור חס וחלילה לצעוק עליהם. צריך שהם יהיו, הם מאוד מאוד רגישים הילדים, צריך להבין לנפש הילד. אבל אנחנו נראה שהרמב״ם פוסק את זה להלכה. הרמב״ם אומר שרב בכיתה, אם הוא רואה שהילדים לא מקשיבים, כי לא בא להם ולא מעניין אותם, הוא צריך להרים את הקול. הוא צריך לצעוק. לא מקובל, לא יפה, צריך פשוט לצעוק. צריך להחלים אותם, הוא אומר, אפילו לבייש אותם. אגב, הרבי ביאר לפי...
שאין מצלמות.
לוודא שאין מצלמות. לא, לא להרביץ, לצעוק. הרבי לפי היסוד הזה ביאר, יש בגמרא סיפור תמוע, שכולם מכירים אותו מאוד מאוד תמוע. הגמרא מסכת תענית מספרת, שרבי אלעזר, בנו של רבי שמעון בר יוחאי, רבי אלעזר, גדול הגדולים, רבי שמעון בר יוחאי אמר, שאם יש בן עלייה אחד מועד בדור, זה אני. אם יש שניים, זה אני ובני. אז הוא, הבן עלייה הזה, הולך ברחוב, הולך בדרך, חוזר על הסוס שלו בדרך, הוא רואה לידו, יצאו מהסוס, מהעיר כמה אנשים ביחד, רואה אדם מאוד מאוד מכוער. ריקה, מכוער, ריק ומכוער. מה שואל אותו רבי אלעזר ברבי שמעון? תגיד לי, המכוער, לא, לא שאלת בי עשה אותך. תגיד לי, המכוער, כל הבני העיר שלך מכוערים כמוך? יענו, אתם שכונה של כאלה? או שאתה הפשת לאחת? המכוער הזה לא היה טיפש. הוא אומר לרבי אלעזר, לך לאומן שעשה אני. כאילו, הפשת לה היא לא אני, הפשת לה זה היוצר שיצר אותי, אצלו הפשת לה. מבין רבי אלעזר ברבי שמעון שהוא טעה, כך מספר את הגמרא, הוא יורד מהחמור ומבקש ממנו סליחה. הוא לא רוצה לסלוח, מה פתאום שאני אסלח לך? לא אסלח לך, עד שתלך לאומן שעשה אני, ממנו תבקש את הסליחה, לא בי פגעת, בו פגעת. טוב, הם הולכים ככה עד בכניסה לעיר, בכניסה לעיר, כל העיר מחכה, באו לראות את רבי אלעזר ורבי שמעון. הוא אומר להם, למי אתם מחכים? לרב שבא איתך. הוא אומר להם, לזה אתם מחכים? זה עכשיו קרה לי מכוער, הוא מגיע לו הכבוד הזה. אמרו לו, תמחה לו, תסלח לו, וסלח להם בתנאי שיותר לא יחזור על זה, לא יעשה עוד פעם דברים כאלו. זה הסיפור בגמרא. שאל הרבי פעם, לא צריך להיות רבי בשביל לשאול, כל אחד שואל, רבי אלעזר בן רבי שמעון. אפילו כל אחד שיושב פה שרואה אדם מכוער, לא יגיד לו, יהיה מכוער. אז רבי אלעזר בן רבי שמעון יותר גרוע מכולנו. מה פה העניין? אומר הרבי, תקשיבו מה שכתוב בגמרא, ריקה כמה מכוער אתה. הוא רואה שזה לא עניין של כיעור. הוא רואה שזה בן אדם גס, שזה בן אדם אפיונר, שזה בן אדם שעושה מה שהוא רוצה בחיים, שהכל טוב לו, הכל מבסוט לו, ואין לי מי לגעת. מבין רבי אלעזר שהוא צריך לזעזע אותו. הוא צריך לעשות איזשהו משהו שיגרום לבן אדם הזה רגע לחשוב. רגע לעצור ולחשוב, איפה אני נמצא בעולם הזה? אז הוא אומר לו, ריקה, ריק, כמה מכוער אתה. מה אומר הבן אדם? לך לאומן שעשה אני. הבן אדם חושב רגע ואומר, נכון, אני מכוער, אבל מצד שני, אני בצלם אלוקים, אני באתי מהקדוש ברוך הוא. לך לאומן שעשה אני. אומר רבי אלעזר, נזכרת שאתה ילד של הקדוש ברוך הוא, אז עשיתי את העבודה. אז אני מבקש ממך סליחה. העבודה נעשתה, עשית את החשבון נפש שלך, הבנת מאיפה באת. הבנת שיש איזשהו עניין עמוק בחיים, וזה לא הכל שטויות, לא הכל זה כסף. אם ככה, אני יורד מהחמור, אני מבקש ממך סליחה. זאת אומרת, הרעיון הוא שלפעמים אנחנו נתקלים באנשים כאלו, ובמצבים כאלו, שאין ברירה אלא לזעזע. תמיד רוצים להיות הורים טובים שמחבקים את הילד, אבל חלק מהאחריות של אבא זה גם להרים את הכל. חלק מהאחריות של אמא זה גם להגיד עד כאן, הגזמתם. נקרא את אברבנאל, לא שיבר אותם בהר כשנודע לו אבון העגל, אלא שיברם במחנה. הרי כבר הקדוש ברוך הוא אמר לו על על החטא. אז אם הוא כועס ולא מגיע להם לקבל את הלוחות כמו שרשי אומר, כי עשה קל וחומר ממומר, שבור אותם למעלה, למה אתה שובר אותם למטה? לפי שאם לא היו רואים את הלוחות ומעשה השם כי נורא בהם, לא היה להם יגון והנחה על שבירתם. כי יותר תתפעל הנפש ממה שיראה בעיניו, ממה שישמע מפי המגידים. ולכך הביאם להראותם ולשברם בעיניהם. אז הנה אומר אברבנאל, אם משה היה מתרגז, אתה מתרגז ומאבד עשתונות, היה שובר למעלה. למה שבר למטה? כי הוא רצה שהם יראו את זה. הוא רצה לזעזע אותם ובכך לגרום להם להתחיל לפקוד. והרמב״ם פוסק את זה להלכה, הלכות תלמוד תורה ד' ה', הרב שלמד ולא הבינו התלמידים, לא יכעס עליהם, אלא חוזר ושונה הדבר אפילו כמה פעמים. אבל אם ניכר שהם מתרשלים בדברי תורה ומתרפים עליהם, ולפיכך לא הבינו, חייב לרגוז עליהם ולהחלימם בדברים. מי עשה את זה? מסופר על רבי יהודה הנשיא, שלמרות שמצד אחד, איך כתוב בסוף מסכת סוטה, שמת רבי בטלה ענבה. לא היה ענב כרבי, לא היה אדם צנוע כרבי. יחד עם זה היה לו תלמיד גדול בשם לוי. ופעם לוי לא אמרו כז, אז רבי החליט להראות לו מה זה. אז לוי ענה איזו תשובה כנראה לא לעניין, לא לפי רומא על הטוב ומדרגתו. אז הגמרא מספרת שרבי אמר לו, אני מתלבט אם יש מוח בקודקודך. אני מתלבט מה יש לך בראש. זאת אומרת שרבי עם כל הענבה ידע שכשתלמיד מפשל, והוא, לא כי הוא לא מסוגל, כי הוא מסוגל יותר, אבל לא בא לו, אז מותר לזעזע אותו. וכעניין זה אמרו חכמים, וזה הצוואה של רבי לבנו, לרבן גמליאל, זרוק מרה בתלמידים, ופה אני לא אקרא את כל הקטע, כבר נהיה מאוחר, אבל ניקודי שיחות את ו' 125, מביא הרבי את הסיפור עם אותו מכוער, שרבי אלעזר, הוא נקרא את זה בזריזות, לפעמים נמצא אדם בשפל מדרגה ששום עניין רוחני אינו פועל בו, מחמת גסותו וחומריותו, ובמצב הזה צריכה להיות נזיפה שתפעל בו שבירה בכל מהותו. דוגמה לכך הוא הסיפור אודות רבי אלעזר ברבי שמעון, שמזדמן לו אדם שהיה מכוער ביותר, ואמר לו, ריקה כמה מכוער אותו עשיר, ואמר לו, לך ואומן שעשה אני. אומר הרבי, עם המילים ריקה ומכוער, התכוון רבי אלעזר לריקנות וכיור במובן הרוחני, ולא היה אפשר לפעול עליו דבר חוץ מעל ידי ביטוש וביטול, ואכן לאחרי שאותו אדם הגיב עם הכרת האומן שעשה אותו, והרגיש בתכלית בריאתו הרוחנית, מיד ביקש רבי אלעזר את סליחתו. אז זה פירוש אחד. למה משה רבינו שובר את הלוחות? זה החלטה מחושבת, זה לא פשלה, זה לא קשב, זה לא איבוד שליטה. החלטה מחושבת שעכשיו הזמן לזעזע, עכשיו הזמן לשבור כדי להגיד להם הגזמתם. רעיון אחד. זה הולכת ללכת לכיוון אחר לגמרי, כיוון שהרבי דיבר עליו כמה פעמים, כמו שאמרתי, כשהרבי אמר את הרעיון הזה, הוא אמר את זה בבחיות עצומות, ואפשר להבין למה. יסוד היסודות בתורה של הרבי, והולך לגמרי למקום אחר. לפני זה אני רוצה לספר סיפור. יש בנתניה יהודי בשם הרב משה אורנשטיין. הוא ראש ישיבת חב"ד בנתניה, אדם צעיר, מבוגר ממני ב-10 שנים, ויש לו כמה וכמה סיפורים מעניינים, וזה סיפור מאוד מעניין ששמעתי ממנו וגם קראתי בכתובים, דברים שהוא כתב בעצמו, הוא סיפר את הסיפור. בשנת תשמ"ט הוא שהה כל השנה אצל הרבי. בחב"ד יש מושג שנקרא שנת קבוצה, קבוצה. נמצאים שנה שלמה אצל הרבי מתשרי לתשרי. אז ב-89 תשמ"ט הוא היה כל השנה אצל הרבי. בסוף השנה, בחודש תמוז, אחיו התחתן בארץ. והוא מאוד מאוד רצה להיות בחתונה של אחיו. מצד שני, הוא לא רצה לאבד אף התוועדות אצל הרבי. כל שבת הרבי היה מתוועד, והוא לא רצה לאבד שום התוועדות. קיצר, אז הוא חשב שיצליח להיות גם בחתונה וגם בהתוועדות, וגם בשבת לחזור חזרה, לטוס ליום אחד ולחזור חזרה. למזלו הרע, מזלו הטוב, אינני יודע, אחיו החליט להתחתן ביום חמישי י' תמוז. יום חמישי זה כידוע יום אחד לפני שבת. ובשבת היה י"ב תמוז, זה חג הגאולה של הרבי הקודם, זה יום מאוד גדול בחב"ד, התוועדות מאוד מאוד חגיגית. והוא שובר את הראש, הוא אומר, מצד אחד הוא רוצה להיות ביום חמישי בארץ, מצד שני להיות בשבת בניו יורק. הפתרון היחיד שהוא מצא, זה יום שישי בבוקר לצאת מפה בטיסה ישירה, להגיע לניו יורק ביום שישי ב-3 אחרי הצהריים. עכשיו שבת, תמוז, שבתות הכי ארוכות בשנה, 8:30 בערב, הוא אומר, אני אגיע 5:30 שעות לפני שבת, זה בסדר. זה בסדר, הוא היה שואל רב, הוא היה שומע שזה לא בסדר, אבל הוא החליט לא לשאול, לעשות מעשה של מסירות נפש. הוא יום חמישי פה, שישי בבוקר, הוא טס חזרה לניו יורק. ההורים ירדו עליו, החברים ירדו עליו, אמרו לו, אסור לך לעשות את זה. אמר, אני לוקח את הסיכון, אני מוכרח. היה פה בחתונה, חמישי בבוקר הוא עולה לטיסה, נרדם, איכשהו חוגר את החגורות, הוא נרדם. הוא מתעורר ב-2:30 בצהריים, כשהקברניט אומר להדק חגורות ולהתכונן לנחיתה. הוא מבסוט. הוא אומר, הצלחתי, התוכלית הצליחה, אני עוד חצי שעה למטה, אני נוסע לקראונה, יצא הכל בסדר. המטוס חג, מסתובב, 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 ולא נוחת. ואז אחרי כמה רגעים, הקברנית מודיע שיש ערפל בקנדי, באופן מפתיע, ביולי, ערפל בקנדי, ואנחנו טסים לנחות נחיתת ביניים בבוסטון. אז הוא אומר, בוסטון, עיר ועם בישראל, אני ארד שם, יעשה שבתא שבת, לא נורא. נוחתים בבוסטון, אחרי חצי שעה נוחתים בבוסטון, הדלתות לא נפתחות. הוא רץ ליד הילות, הוא אומר, אני חייב לרדת, עוד 4 שעות שבת. היא אומרת לו, לא, זה רק נחיתת ביניים, אנחנו לא יוצאים מהמטוס, מחכים שירד הרפל בניו יורק וחוזרים לשם, אין לנו רשות, אין לנו יותר ביטחון, זה לא הסקדג'ואל, זה לא תוכנית טיסה, אין לנו יותר ביטחון לחנות פה, אנחנו חוזרים לניו יורק. התחיל לצעוק, ביקש שיתנו לו לרדת. קיצר, הקברנית יצא, שמעת הצעקות, הקברנית יצא, הקברנית אומר לו, אני יודע שליהודים יש בעיה עם השקיעה, עם השמש, לפני שקיעת השמש אנחנו נהיה בניו יורק, אני אתן לך תקיעת כף. 3 דקות לפני שבת, לפני השקיעה, הם נחתו בניו יורק. הוא יוצא מהטרמינל, זהו, מה הוא יכול לעשות עכשיו? אז תשמע, קיצר, את הלילה, הוא לקח לו זמן להתאפס על עצמו, לקלוט מה קורה. את הלילה, כל הלילה הוא בילה שם בטרמינל, היו לו 2 פיתות שאמא שלו נתנה לו לפני שהוא יצא מהארץ, עשה קידוש. כל הלילה הוא מייסר את עצמו, מקווה שהאדמה תבלע אותו. איך עשיתי שטות כזאת, איך עשיתי טעות כזאת, איך אני יוצא בטיסה, כמה שעות לפני שבת. בבוקר ב-5:30 הוא לוקח חומץ ואומר, אני הולך ברגל לקראונה, זה הליכה של 5 שעות, לא הכיר את הדרך, הוא אומר, אני עושה את זה. יצא החוצה מהטרמינל, מזוודה כמובן לא היה לו, הוא נסע לי יום אחד, רק את התפילין איתו. הוא פגש שם תחנת מוניות בחוץ, המוניות הצהובות, מיד ביציאה מהטרמינל. ניגש לאיזה נהג פורטוריקני חמוד, שהיה נראה שיודע את הכללים. הוא אומר לו, תראה, אני צריך להגיע לברוקלין, לקראונה, אבל אסור לי לנסוע באוטו. אני צריך ללכת ברגל. הוא הבין את העניין, כנראה שהכיר את הדברים. הוא אומר, בסדר, אני אסע לאט לאט, ואתה תלך אחריי. רק הפורטוריקני מסמן לו, כאילו, אבל בתפילין יש כסף, כן? בתיק שלך יש כסף. הוא לא יכול לענות לו, הוא סימן שזה בסדר, כאילו, זה בסדר, יהיה בסדר, לא נפקיר אותך. וככה הם הולכים. הוא צועד בבלט פארק, הוא איזה כבישים של 12 נתיבים, אני יודע כמה. הוא נוסע והוא הולך אחריו, היהודי בעגלון עם החמור, הולך אחריו ככה לאט לאט, וצועדים שבת בבוקר. אחרי 2-3 שעות, הוא מספר שהוא רואה 5 בחורים, הוא פתאום רואה שחורים מתקרבים מצד השני, אחי היה ביניהם, חברים טובים שלו שידעו שהוא נחת לפני שבת. חשבו לעצמם מה קורה איתו, אז הלכו, יצאו מקראונה אצל לראות מה קורה איתו, זה בתוך העיר, אפשר ללכת שם. קיצר, הוא מגיע ב-12:01, הוא מגיע לברוקלין, ב-13:30 מתחילה ההתוועדות של הרבי. והוא מרגיש עם עצמו פשוט, הוא אומר, אנשים מסתכלים עליו, כל הנשמות הטובות ירדו עליו, אמרנו לך לא לעשות את זה, זה לא לגמרי חלק על פי הלכה מה שעשית, הוא הרגיש פשוט נורא והיום. חשב, כן להיכנס להתוועדות של הרבי, אולי עדיף שהרבי לא יראה אותי בכלל, שלא ידע שאני פה. צד שני אומר, אני כבר פה, מה אני ארוויח אם אני לא אכנס? תפס איזה פינה ונעמד, וקיווה שההתוועדות תעבור בשלום ולשכוח מכל מה שקרה. הייתה התוועדות י"ב תמוז, מאוד מאוד שמחה, כמה שיחות, ניגונים, לחיים. וזהו, ההתוועדות עמדה להסתיים. רגע לפני הסיום, הרבי אומר, וזו ההזדמנות לומר יישר כוח, לאלו שהגיעו מארץ הקודש להתוועדות י"ב תמוז. ובין היתר, אומר הרבי, ישנם כאלו שיש להם ספקות המבלבלים, האם נהגו על פי הלכה. אז שיגידו לחיים, ובמילא יסורו מהם הספקות, וינגנו ניגון מארץ הקודש, ויהי רצון שלפני סיום הניגון כבר נהיה כולנו בארץ הקודש. הוא כותב בספר שאז הוא הבין מה זה אבא. מה אומר לו הרבי? הרבי אומר לו, בסדר, טעית. נכון שטעית, אבל מה עכשיו? אתה יותר חשוב, אתה צריך להתקדם הלאה, צריך להמשיך הלאה. תגיד לחיים, תשאיר את זה מאחוריך ולך הלאה. ככה בדיוק הרבי על פי רשי, כמו שנראה, לומד את הסיפור של חטא העגל. בוא נראה מה קרה כאן. רשי מביא את זה בהמשך הפרשה, לא אצלנו, על הפסוק פסול לך. אומר רשי משל, כשמשה רבינו יורד למטה עם הלוחות, הוא מחזיק ביד את הגורל של עם ישראל. זה לא עניין של צחוק, זה עניין של חיים ומוות. אם הוא נותן לעם ישראל את הלוחות, מה הוא בעצם אומר? הוא מאשרר, זה שטר הכתובה. הוא מאשרר את ההתחייבות של עם ישראל הקדוש ברוך הוא. ואם הוא מאשר את ההתחייבות של עם ישראל הקדוש ברוך הוא, הוא בעצם גוזר עליהם מוות. הוא בעצם אומר, אתם התחייבתם לו במתן תורה, בגדתם בו, ועכשיו ערף ממני ואשמידם. צריך לחלוט אותם ברגע. אז הוא מחזיק ביד שתי גורלות. מצד אחד את התורה, מצד אחד את עם ישראל. אם הוא נותן את התורה, את הלוחות לעם ישראל, הוא גוזר עליהם כליה. אם הוא רוצה להציל אותם, הוא חייב לשבור את הלוחות. משה רבינו מתלבט בין שני הדברים הכי גדולים שיש בעולם. מצד אחד התורה, מצד שני עם ישראל. אחד מהדברים האלו חייב להישבר. הוא לא יכול לתת, כי אם הוא נותן את התורה לעם ישראל, לא יהיה יותר עם ישראל. אם הוא רוצה שיהיה עם ישראל, הוא חייב לשבור את התורה. ויש לו עכשיו התלבטות של שנייה להחליט מה יותר חשוב, או מה קודם, אי אפשר להגיד מה יותר חשוב, מה קודם למה. האם ישראל נועדו בשביל התורה? ואם הם לא קיימו את התורה, אפשר לזרוק אותם לעזאזל? או שהתורה נועדה בשביל ישראל? ובמילא עם ישראל חייב להתקיים בכל מצב. ומשה רבינו מחליט שלא מוותרים על עם ישראל. עם ישראל חייב להתקיים בכל מצב, והוא זורק את הלוחות ושובר אותם. כדי להציל את עם ישראל, ואני רוצה להביא לזה משל שרשי עצמו מביא. רשי אומר משל, למה הדבר דומה? היה מלך שחיפש אישה, רצה לעשות לעצמו חתונה גדולה, ובא שושבין הציע לו אישה. אמר לו, במדינה האיש, אישה מאוד מתאימה, מאוד מוכשרת, היא מתאימה לך. עשו אירוסים גדולים וסיכמו עוד שנה חתונה. האישה חוזרת לבית הוריה להתכונן לחתונה, והוא, המלך, מארגן במדינה שלו, אירוע שלא היה, מזמין שרים, מזמין נשפים, אירוע שלא היה כדוגמתו. אחרי כמה חודשים, שכבר הכשירו את האולם והכשירו את המקום, והמלך כבר שלח הזמנות, והעיתונים מתכוננים, ומתורי הרכילות, כולם מתכוננים, המלך שומע שאותה אישה זינתה תחתיו. אותה אישה עשתה טעות גדולה. איזה בושה, איזה חילול השם, האישה שאמורה להיות, להתחבר איתו. הלכה ועשתה טעות כזאת, אמורה להיות מלכה, אשת מלך. הוא רוצה להרוג אותה. אם היא זינתה תחתיו, חטאה עם מישהו. הוא רוצה להרוג אותה. שומע את זה השושבין, ומה עושה? הולך וקורע את ההסכם בין המלך למלכה. לא למלכה, לארוסה שלו, עוד לא מלכה, קורע את ההסכם ביניהם. ואחרי זה הוא בא למלך ואומר לו, סליחה אדוני, הבאת אותה אל הבית שלך. הפכתם להיות בעל ואישה? לא, דיברתם. ההסכם לא קיים, שום דבר לא קיים, ההתחייבות היא עוד לא התחייבות. אומר רש"י, כשמשה יורד עם הלוחות, הוא מתלבט בין התורה לבין ישראל. הוא מתלבט מה חייב להתקיים תמיד. ואם הוא נותן להם את הכתובה, אם הוא נותן להם את התורה, הוא בעצם גוזר עליהם מוות. משה מגיע למסקנה שהתורה נועדה בשביל ישראל, ולא בשביל להחליף את ישראל. התורה לא נועדה כדי לבטל את עם ישראל, אלא להפך כדי לחבר את עם ישראל לקדוש ברוך הוא. ולכן משה מקבל החלטה מאוד מאוד קשה, לשבור את הלוחות, לבטל אותם, כדי להציל את עם ישראל ולא לוותר על אף יהודי. מה בעצם המסר שמשה נותן לנו? וזה מסר עצום, כי כהורים וכמורים, כל כך הרבה אנחנו מתלבטים בעניין הזה. כולנו רוצים לגדל ילדים טובים. כולנו רוצים לגדל ילדים שמקיימים את החוקים. ואז מגיע רגע שבו הילד לא מקיים את החוקים. הילד מפשל, הילד לא הולך בדרך. יש תפיסה אחת שאומרת, החוק יותר חשוב מהילד. ולכן אם הוא לא קיים את החוק, אז הילד לא קיים. אפשר לבעוט בו, אין בו טעם. הילד נועד בשביל להיות יהודי, בשביל לקיים תורה ומצוות. אם חלילה הוא לא מקיים תורה ומצוות, נבעט בו. אומר משה רבינו, לא הבנת את כל העניין. התורה נועדה בשביל הילד, לא בשביל להחליף את הילד. התורה, אז אני צריך לשבת ולחשוב איך להביא לו את התורה. אבל גם אם לא הצלחתי, הוא לא נהיה פחות ילד. כי כל התורה נועדה בשבילו. אז איך הוא יכול להפסיק להיות ילד של הקדוש ברוך הוא? איך הוא יכול להפסיק להיות בן של הקדוש ברוך הוא? אם הוא רגע אחד לא עשה את העבודה, אז הוא לא בן של הקדוש ברוך הוא? אז אני כאבא צריך לשבור את הראש, לחשוב איך להביא לו את התורה. איך לעשות את זה בצורה שבאמת יתלבש בו בלב ולא תשבור אותו. אבל הוא לא מפסיק להיות ילד. זה המסר של שבירת הלוחות. בהתלבטות בין התורה לבין ישראל, אומר משה רבינו, לא מוותרים על ישראל. עם ישראל לא יפסיק להיות יהודי, לא יפסיק להיות בן של הקדוש ברוך הוא, גם אם הוא יזנח חלילה תחת הקדוש ברוך הוא. והוא מקבל החלטה מאוד מאוד קשה, והוא שובר את הלוחות בשביל זה, כדי להציל את החיים של עם ישראל. אומר הרבי, מאיפה הרבי לוקח כזה חידוש? אומר הרבי, זה לא חידוש שלי, זה תנא דאליהו רבה. אליהו הנביא מספר שהייתה בזה התלבטות. שאלו אותו. שאלו אותו אליהו הנביא, מי קודם? ישראל קודמים לתורה או התורה קודמת לישראל? האם עם ישראל נועד כדי לקיים את התורה? ובמילא אם הוא לא מקיים את התורה, אפשר לשחוט אותו. או שלהפך, עם ישראל זה ילד של הקדוש ברוך הוא. רק התורה נועדה לבנות את הילדים האלה, נועדה לבנות את הקדוש ברוך הוא. אמר להם אליהו הנביא, שלוש מילים. ישראל קדמו לתורה. הרי מה כתוב בתורה? דבר לבני ישראל, צו את בני ישראל. התורה נועדה בשביל לבנות את עם ישראל, לא בשביל לבטל את עם ישראל. לכן, אם אני לא מצליח כאבא, צריך לחשוב איך להצליח. אבל להתנתק מהילד? הוא מפסיק להיות ילד? הוא מפסיק להיות יהודי? הקשר שלו לקדוש ברוך הוא מותנה בקיום התורה והמצוות? הוא לא מותנה בזה. ישראל קדמו לתורה, הפירוש הוא שיהודי קשור לקדוש ברוך הוא מצד עצמו, באופן עצמי. נו, מה זאת אומרת? ברור שצריך, טוב שאתה מדגיש את זה, ברור שילד צריך לעשות מה שההורים אמרו לו. אבל ילד שלא עושה מה שההורים אמרו, לא נהיה פחות ילד. כי ההוראות נועדו רק לבסס את הקשר, לא לבנות את הקשר, לא ליצור את הקשר. זה משהו, ודאי שיהודי צריך לקיים תורה ומצוות. זה כל עולמנו. אבל אם לא הצלחנו בזה, לא נהרוג את הילד, נהרוג את עצמנו. משה בוחר להרוג את עצמו, להרוג את התורה שלו. אתה יודע מה ההבדל בין אמא יהודיה לאמא ערבייה? שהילד לא אוכל. אמא ערבייה הורגת את הילד, אמא יהודיה הורגת את עצמה. טוב, אני רוצה לספר סיפור, לספר סיפור בעניין הזה. סיפור מאוד יפה ששמעתי לא מזמן, והלוואי ונלמד ממנו משהו, כי הוא מאוד מאוד עמוק. היה איזה ראש ישיבה אחד בפתח תקווה, ששם לב שבחור אחד בישיבה נעלם כל מוצאי שבת. לא נמצא, נעלם. התחיל לחקור את החבר'ה לאן הוא הולך, מה אתה אומר, לאן הוא הולך במוצאי שבתות? הלך לסרט. יש כנראה קולנוע בעיר בקניון, והבחור הלך לקולנוע. נו, בוא נאמר שברמת המדרג החטאים בישיבות, זה הכי חמור שיכול להיות. ויותר מזה כבר לא יכול להיות יותר חמור. הבחור, הראש ישיבה בירר מתי בדיוק הסרט, מתי, כמה זמן צריך לעמוד בקופות, לתפוס אותו על חם. מגיע לשם מוצאי שבת, כזה חורף כמו עכשיו, 8:30 מתחיל, פותחים את הקופות, מתחיל התור, הוא עורב לו מ-8:25 מאחורי איזה פינה, הבחור כרגיל מגיע, מסכן, מסתכל לכל הכיוונים שאף אחד לא רואה אותו כמו במצות, ואז כשהוא כבר בתוך הברזלים של התור שאין לו לאן לברוח, הראש ישיבה ניגש אליו, והוא אומר, הלוואי שיקרה הנס של קורח, והאדמה תתפתח ואני אפול פנימה, אבל האדמה לא נפתחה והוא עומד עיניים מול עיניים מול הראש ישיבה. והראש ישיבה אומר לו, קר עכשיו, למה אתה יוצא מהישיבה בלי מעיל? אתה צריך חבל על הבריאות שלך. התבלבל לגמרי, הוא לא ידע מה לענות. הראש שיבה מוריד את המעיל, שם לו אותו על הכתפיים, הוא אומר, תלבש את המעיל, שאתה חוזר חזרה לישיבה, שיהיה לך חם, שלא תצטנן. לא היה לו מושג מה הוא עשה. קנה את הכרטיס, התיישב בכיסה שם ולראות את הסרט, וכל הסרט הוא יושב עם המעיל של הראש השיבה עליו, והוא התמלא בכזה חום, והוא התמלא בכזה אמונה בעצמו, ובכזה אמון בעצמו, וכשהוא חזר לישיבה, הוא כנראה לא הלך יותר לסרטים. וזה מה שמשה רבינו מלמד אותנו להבדיל. צריכים לזכור כהורים שאנחנו פה בשביל לבנות את הילדים ולא בשביל להחליף את הילדים. והתורה והחוקים כולם נועדו כדי להעצים את הילדים שלנו. ואם לא הצלחנו אז ישבור את הראש לחשוב איך להצליח. אבל הילד לא יהיה פחות ילד. הילד לא יכול להתפטר בגלל זה ולכת לחפש לעצמו בית אחר. נקרא מובא מספר 4, תנא דאליהו רבה י"ד. שני דברים ישנם בעולם, תורה וישראל. אבל איני יודע איזה מהם קודם. אני לא יודע אם התורה קודמת ליהודי, או היהודי קודם לתורה, אני לא יודע מי בשביל מי. אמרתי לו, בני, דרכן של בני אדם לומר, התורה קדמה. אנשים אומרים, איזה יהודי זה? אם הוא חילוני, אם הוא לא מקיים מצוות, במה הוא יהודי? לא מזמן מישהו אמר לי, גוי ממוצא יהודי. ככה הוא הגדיר, הוא אדם חילוני, אדם שלא שומר תורה ומצוות, הוא הגדיר אותו כגוי ממוצא יהודי. במה הוא יהודי? איזה אדם אחד שדיברתי איתו. אומר לי, זה גוי ממוצא יהודי, למה? במה הוא יהודי? הוא לא מקיים תורה ומצוות, הוא אומר שהוא לא מאמין באלוקים, לא מאמין בתורת משה, אז במה הוא יהודי? דרכם של בני אדם לומר, התורה קדמה, ככה אנשים חושבים. אם אתה לא מקיים את התורה, אז מה יש לך? אבל אני אומר, אומר אליהו הנביא, ישראל קדמו. התורה נועדה בשביל ישראל, לא במקום ישראל. הרי כשהוא אומר, צו את בני ישראל, דבר אל בני ישראל, אומר אני, ישראל קדמו. סליחה, כשהוא אומר צו את בני ישראל, מה כתוב בתורה? דבר על בני ישראל. אז אם אין בני ישראל, לשמה צריכים את התורה? אומר אני ישראל קדמו, משל למה הדבר דומה למלך שיש לו בנים, ויש לו עבד זקן שהוא מלמד את בניו דרכים נעים. התורה זה המורה שמלמד את התלמידים. אז אם הילד לא מצליח בלימודים, אתה תהרוג את הילד? צריך לחשוב, דבר עם המורה, איך לעשות את זה יותר טוב. אבל לא נהרוג את הילד בגלל זה. ובמילא אומר משה רבינו לקדוש ברוך הוא, שמות רבה במזיין ת', כל התורה שנתת לי צו את בני ישראל, אם הם קלים, מה אני עושה בתורתך? אין לי טעם, לכן אומר משה רבינו, ואם עין מכן אינה מספריך, שאלנו מה הוא אומר, מה הוא מתפטר, הוא זורק מפתחות, על מי הוא מאיים? מעליך אימים על הקדוש ברוך הוא? הוא לא מתכוון להתפטר, להפך זה לימוד זכות. הוא אומר לקדוש ברוך הוא, אם עין, אם אתה לא מוכה להם, תהרוג אותי, כי מה יש לי לעשות בעולם? כל ענייני בעולם זה ללמד את עם ישראל. אם אתה הורג אותם, לי אין מה לעשות פה יותר. משה הבין שהוא פה בשביל עם ישראל ולא עם ישראל ולא עם ישראל בשבילו. מסיים הרבי, עכשיו אנחנו מבינים למה סיום התורה הוא ישר כוחך ששיברת. שאלנו, זה רגע השיא של משה רבינו? 40 שנה של הנהגה, מה אתה נפרד ממנו? לא מתן תורה, לא קריאת ים סוף, לא שום דבר. עם מה? ישר כוחך ששיברת את הלוחות. עם זה מסיימים את התורה? כן. כי רגע השיא של משה רבינו, זה המוכנות שלו לוותר על התורה, לוותר על הקריירה. הוא משה רבינו, הוא והתורה זה דבר אחד. בשביל לא לוותר על אף יהודי. בשביל שעוד יהודי יישאר בעולם, משה רבינו מוותר על כל מה שהוא השיג ב-40 שנה, ויותר מזה, זה הסיום של התורה, זה השורה התחתונה של התורה. באה התורה ואומרת לך במילים האחרונות, לעיני כל ישראל, התורה פה בשבילנו, ולא התורה לא באה חס וחלילה להחליש אותנו, לא באה חלילה לפגוע לנו בחיים, אלא להפך בשבילנו, בשביל ללמד אותנו איך לחיות. לקוטי שיחות למדלת 223, בגמרה של תורה, סיומה וחותמה של התורה כולה, מדגישים בתיבות לעיני כל ישראל, שנשאו ליבו לשבור הלוחות לעיניהם. זה רגע השיא של משה רבינו, המוכנות לוותר על התורה, על הלוחות, על כל מה שהוא השיג, בשבילו לוותר על עם ישראל. לומר לך שתכליתה של התורה הוצב את בני ישראל, ואומר הרבי, זה גם הפתיחה של התורה. התורה מסתיימת בלעיני כל ישראל, בשביל ישראל, ועם מה היא מתחילה? בראשית, מה אומר רש"י, מה זה בראשית? אין המקרא הזה אומר אלא דרשני. בית ראשית, בשביל ישראל, שנקראו ראשית. אז התורה מתחילה עם ישראל ומסיימת עם ישראל. בראשית פרש רש"י בשביל ישראל שנקראו ראשית. אני רק אסיים, סיפור קצת קיצ'י, אבל לצערי הוא מאוד מאוד אמיתי, ולא מצאתי, אני חושב, יותר מתאים לסיים בו את העניין הזה מהסיפור הזה. מספרים על אבא אמריקאי, לצורך ענייננו גם יכול להיות ישראלי, שעובד קשה מאוד, מרוויח הרבה כסף, עוזב את הבית ב-8 בבוקר, חוזר ב-10 בלילה, עובד יום ולילה. ערב אחד קרה איזה נס והוא הגיע הביתה מוקדם. ב-8 בערב הוא כבר היה בבית. הילד רואה אותו אחרי חודשים שהוא לא ראה אותו. הילד ניגש אליו, עורך דין גדול, כל שעה אצלו. הילד שואל אותו, אבא, כמה אתה מרוויח לשעה? טוב, זה לא מסוג השאלות שמשתפים ילדים. אבא לא עונה, והוא עורך דין, אז הוא בדיפלומטיות מוצא את התשובה. השאלה היא לא מנושא החקירה, הוא לא מעוניין לענות עליה. הילד הוא לוחץ אותו, אבא, כמה עולה לך שעה? בסוף אבא מסכים, אומר לו, $200 אני מרוויח לשעה. בסדר. אחרי יומיים, אבא עוד פעם היה בבית מוקדם. הילד ניגש אליו ואומר, אבא, אתה מוכן להלוות לי $200? מה אתה צריך $200? מה אתה קונה $200? אבא, תלווה לי $200, אני מבטיח לך, אני אחזיר לך. אבא פותח את הארנק, נותן לו $200. הילד אומר, אבא, עכשיו אני רוצה לקנות שעה שלך. קח $200, ובוא תהיה איתי שעה, בוא תלמד איתי שעה, בוא תדבר איתי שעה, בוא תפטפט איתי שעה. זה בדיוק הרעיון. משה רבינו כל החיים שלו, משה רבינו, משה קיבל תורה מסיני, הוא יורד עם הלוחות, זה רגע השיא של בן אנוש אי פעם בהיסטוריה. אבל כשהייתה שאלה, הקריירה שלי או עם ישראל, הוא לקח את הלוחות, שיבר אותם לרסיסים כדי להציל את עם ישראל. כי הוא זכר מי פה בשביל מי. הוא דבר על בני ישראל, הוא נועד בשביל עם ישראל, ולא חלילה להשתמש בקריירה שלו כדי לבטל או להחליש אפילו קשר אחד של יהודי לקדוש ברוך הוא.
השיעור באדיבות, אתר יהדות TV. יהדות TV, שיעורים והרצאות ביהדות במקום אחד. יהדות TV.